עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
One, two. כן, חבר'ה, בוקר טוב. אני יודע, חלק עייפים, חלק יש להם טרדות היום, חלק לא הכל מושלם. אנחנו באנו פה להעביר לכם שעתיים בסבבה, בכיף, בנעימים, ברוגע, בנחת, בסבבה שלכם. קצת הומור, מטובל בקצת עניינים רציניים, קצת סתירה, קצת דברים, קצת ריבים, קצת הכנסות, זה, אבל בסך הכל שיהיה כיף. בוקר טוב, בן כספית, אמיתי לתוכנית. שותפי לתוכנית.
אני לא כל כך אוהב את ינון החדש.
אני מבין את זה, זה לא פשוט. אני מבין אותך.
זה לא נשמע אמין.
אני מבין אותך, אני מכיל אותך.
החלה זה שמך השני. בוקר אור, מה קורה?
ברוך השם, אני קצת עייף.
אתה מכיר את זה שכאילו זה יותר מדי טוב? It's too good to be true?
כן.
אתה עוד דקה מלהצטרף לאיזה מנזר.
אני רוצה לפתוח בהתנצלות. אני רוצה לפתוח
בהתנצלות. בבקשה, הנה, היא הנותנת, כן, פתח.
אני חושב אגב שכל הרפליקה הזאת שלי הנותנת צריך להחליף אותה, זה לא...
ידעתי שלא תדלג על זה.
בדיוק.
הוא הנותן, תמשיך.
כן. המון שולחים לי לפרסם סרטונים של יום הולדת והכתרות וכל מיני
דברים. גם לי.
חבר'ה, אני מתנצל.
אתה מדבר גם בשמי, כרגע.
בשם שנינו. אני פונה...
לא, יש, זה יותר טוב. תקשיב, לא, כשאני לא עונה, ינון כבר שלח. אתה מכיר את זה?
כן.
כאילו זה מה שעכשיו יגרום לי לשלוח.
עמית שלח.
כן.
תשמעו, חבר'ה, אני באמת מתנצל, אבל אם הייתי עונה לכל הסרטונים האלה, באמת לא הייתי עושה שום דבר חוץ מהדבר הזה. ולכן, אני אומר באמת, אני לא עושה את זה בציניות, אני מתנצל, אבל אני לא יכול. זה עמוס מדי. זה, it's too much. It's too much to be true.
לי יש עוד סיבה קטנה.
No.
קודם כל אני מזדהה לגמרי, אני מקבל עשרות בקשות כאלה ואי אפשר לעמוד בזה. אני לא יודע מה זה הכתרה, ואני נראה לי צבוע מאוד לשלוח סרטון ברכה לאנשים שאתה לא יודע מה, מימו כלום.
כן.
לא? כאילו, מה זה הכתרה? אתה אולי תסביר לי סוף סוף, מה זה בישיבות האלה?
אני גם לא לגמרי, אני חושב שמכתירים מישהו מהישיבה לראש הישיבה.
אני לא יודע, אתה גם לא יודע, הבנתי. לא, לא, לא מכתירים לראש הישיבה.
סער, כנס רגע בבקשה, יש לנו פה את סער פלסטר.
זה סיום מסלול כזה, זה כמו בטירונות, רק לא בטירונות, לדעתי.
נמצא איתנו סער פלסטר, שהוא נציג הציונות הדתית פה ב...
ערב טוב לך.
ערב טוב.
כבר אני תופר איתך קומבינה, הבת של אשתי רוצה ממך גם סרטון להכתרה אצלה באולפנה. זה מאוד פשוט, ראש חודש אדר, חרבו דר בכל האולפנות והישיבות, יש מישהו שהוא מוגדר רב או רבנית פורים, וזה כאילו תחילת חגיגות פורים, תחילת חודש אדר, וזה הטקס הכתרה, וביום הזה מכתירים מי הרבנית.
אז ינון צדק, זה לא שום דבר של סוף מסלול, כמו שאני חשבתי.
יש לך תמיד את ההגה המיליטריסטית בנט, תתקדם, בוא, אנחנו
פיס
אנד לאף, צא מזה כבר, תשתחרר,
אתה לא בטנק.
רק אני היחיד פה שמגויס, לא אתם.
אתה מגויס?
בוא, כבר קיבלתי שם גדוד, הכל.
וואלה,
מה זה הדבר הזה של כאילו כמו של העוף החול?
כן, אוגדה 96, כן, אוגדה של שי באבד.
שכוייך.
אתה יודע, אתה זוכר מה קרה איתי, ינון? אני הצעתי, ביקשתי להצטרף, בכל זאת, אמרו לי, תבוא בתור המשה כיתש.
כן, לא, שר זה בשביל שלא יגידו שהתוכנית לא נותנת את חלקה, אתה מבין? אנחנו כתוכנית אנחנו באירוע, אתה מבין?
אז הוא נציגנו בקו.
בדיוק. כשהוא מסתער על היעדים, זה אנחנו איתו. אנחנו נותנים לו את הגב.
בדיוק, ברוכנו.
בדיוק, אנחנו מחזקים אותו. אנחנו נותנים לו את... אתה תסכין נותן לו בגב, ואני זה... ואני כאילו... את הקפות.
יורה לו ברגל. טוב, הבנתי, הכתרה. אני מצטרף להתנצלות של אמיתי.
בדיוק. טוב, הלאה, נקסט. זה אחרי שעשיתי סרטון עכשיו, רק שתבין, כן?
לא, אני עושה... תשמע, אם למשל מישהו שאני מכיר,
כן, ברור,
לטובה, ברור. כן. אם מישהו, יש גם את הכאלה, יש את החכמים שאומרים, תקשיב, הוא מת עליך, אתה כל עולמו, אתה לא יכול להגיד לזה לא.
אני כן יכול.
או תקשיב, הוא עוד הפועל שרוף, אז זה בכלל גומר אותי. טוב, כן. עכשיו נתתי לכולם נשק, תמשיך.
טוב, אני רוצה קודם כל לאחל מזל טוב לרחלי דרי, על מנתו של סעדיה, השם יקום דמו, הבן של ללי דרי, שנולד להם בן, הוא נפל במלחמה, ונולד להם בן סעדיה דרי, נפל יחד עם עומר, נו, יש לי בעיה עם השמות עוד פעם, הג'ודוקה, עומר
סמאג'ה,
שם מקום דמו, הם נפלו ביחד, ונולד לו בן, אז זה מאוד משמח, והוא היה גם תלמיד חכם, וגם איש ספר, וגם לוחם, וגם מגיסט, אז אני אומר להם מזל טוב, יופי, הלאה.
מצטרף.
יפה, בוא נמשיך הלאה. מה אנחנו יכולים קצת להגיד? למרות התנגדות אביעד גליקמן, השופטים החליטו היום לוותר על הדיון בבית המשפט, במשפט של נתניהו. בכלל, מדובר באחד מקרקסי המדרנו המגיעים לאזור שלנו כל פסח, אז הם הגיעו לתקופה יותר ממושכת. כל האירוע הזה שראש אמן צריך
להגיע. גם מדרנו מגיעים, הם מגיעים אומרים שבועיים, והם הולכים אחרי שלושה חודשים.
בדיוק, בו. בדיוק. וכל האירוע הזה שראש אמן צריך להגיע, ולשכנע אותם שיש שיקולים ביטחוניים. לא, אין שיקולים ביטחוניים, לא, אין מלחמה. לא, אין פה 16 זירות שאנחנו מתמודדים איתן. אין חמאס, אין איראן, אין חיזבאללה, אין חוטים, אין סוריה, אין ארדואן, כמו כפי שאמרתי, שיתעורר, חיכיתי שהוא יתעורר, אתמול גם צייצתי, ארדואן, הדברים של ביבי התכוונו אליך, תתעורר. אז הבנתי שהוא איים, שאם הצבא שלו יתעסק איתנו, אנחנו נתפורר, בוקר טוב גם לך, ארדואן. אז השופטים במשפט נתניהו, היה להם קשה, הם צריכים להחליט אם זה יעבור משלושה דיונים בשבוע לשני דיונים בשבוע. באמת, הבדל של חודש, חודש בדיונים. דיונים במשפט שנמשך שנים. תגידו לי, את יודע מה, איך קראו לה רות גביזון, פרופסור רות גביזון זכרה לברכה, היא אמרה שלנתניהו אין סיכוי לקבל משפט צדק. זה האירוע, זה האירוע, הוא לא יכול לקבל משפט צדק. מה אתם מטורפים? זה ראש ממשלה, בזמן מלחמה. לא, הם צריכים לדון בעניין. ראש המן, בוא תשכנע אותנו. הפקיד צריך לבוא, ולשכנע אותם שראש הממשלה הנבחר, הוא לא משקר כשהוא אומר להם שיש לנו שיקולים ביטחוניים, וכשהוא מקבל פתקים. אז גליקמן וביני אשכנזי לא כל כך אוהבים את זה. אותו ביני אשכנזי שאתמול קרא לאילון מסק טיפש, אוקיי? למה אני צריך להתעצבן בוקר טוב בשביל שאנשים ייהנו, שאנשים יתעוררו, שאנשים בדיוק. יגידו, אני משלם בשביל הרדיו הזה, אז אני רוצה שיתנו לי שואו?
מי משלם הנה... בשביל הרדיו הזה? אף אחד לא משלם בשבילו. הגיע הזמן שאתה רוצה לקבוד כסף. בוא.
זה נכון. בוקר טוב.
זהו? כן. זה יחסית יצאנו בזול עם הטנטרום.
כן, זהו.
טוב, לגבי משפט נתניהו. אנחנו עכשיו בחלק של אי אפשר לקבל משפט צדק, כי עד עכשיו העונה של השופטים זרקו את התביעה מכל המדרגות, המשפט נגמר, התיקים קרסו, אין שוחד, בסופו של התהליך ביבי יקבל פיצויים, נגמר. סוף סוף העונה הזאת נגמרה. עכשיו הוא לא יכול לקבל משפט צדק. נכון, אני גם חושב שלא. אני חושב שגם הרכב השופטים מורתע מנתניהו. כולם מפחדים, לא רק מנתניהו, מכל הנושא הזה של השלטון שקורה פה. ראית, אני רואה את זה בעוד מקומות, גם במערכת בתי המשפט. שתיים, שמע, כמעט השתכנעתי שבאמת הוא לא יכול לבוא, אבל אני נזכר בכמה דברים. ברצינות עכשיו, אנחנו הרי עדיין היינו פה, יש לנו סוג של זיכרון. אני נזכר בזה שלפני שהוא עמד לדין, אני וגם רבים אחרים, גם בקרב נתניהו, כאילו האנשים של נתניהו, אמרו, זה לא יעלה על הדעת שראש ממשלה בישראל ינהל את המדינה הרבה, בלי מלחמה, כן? והתייצב במשפטו הפלילי. זה לא, אי אפשר, לא רואים את זה בדמיון. אני אמרתי את זה, ליכודניקים אמרו את זה, חברי כנסת מהליכוד, אף אחד הרי בו, אמסלם אמר בזמנו שאם יהיה כתב אישום על שוחד, הוא צריך מיד להתפטר. כן, אז היה, הוא לא התפטר. זו מלחמת התשה שהוא מנהל נגד המערכת. פשוט מאוד. מלחמת התשה, והוא מתיש את המערכת. אז זה התחיל מזה שהוא כן יכול, ואז בגץ פסק 11-0 שהוא יכול, ואז הוא אמר את ההתרברבות ההיא המפורסמת, מה שלפיד עושה בחיים שלמים, אני עושה ב-20 דקות. נכון, בשבעה באוקטובר זה היה פחות או יותר, זה התחיל ב-20 דקות. ועכשיו מגיע הקטע הזה שיש דברים ביטחוניים. אז קודם כל, ה-16 זירות, הרע מכל מאחורינו, ניצחנו, עזה כרגע אין מלחמה, לבנון אין מלחמה, סוריה אין מלחמה, באיראן אנחנו מתכוננים, שלא יבלבל את המוח או את הביצים. שתיים, בסופו של דבר יצא אתמול המרצע מהשק, שב-5:10 אחר הצהריים, יולי אדלשטיין פרסם, הזמין את חברי הוועדת המשנה החשאית למודיעין של דבר חוב לישיבה עם ראש הממשלה. אני אומר לכם שאין חבר כנסת, גם מהזקנים, שזוכר שהזמנה כזו מהיום למחר. זה ועדת משנה באמת חשאית, באמת חשובה, לא מתכנסת כל יום, ראש הממשלה מופיע שם פעם ב, ואתמול ב-5 הזמינו להיום ב-11. זאת אומרת שזה מוזמן, כן? ושלוש, הכי חשוב, פה אני מניח שעד עכשיו לא הקשבת למילה, פה תנסה לה... אתה רואה? אני... פה תנסה להקשיב לכל מילה שלישית.
אוקיי. לא, אני... כל מילה... לא, בזה אתה סתם מלחך, לכל מילה שלישית אני מקשיב.
נכון, זה נותן לך את ההקשרים פחות או יותר. בעיה שזה יוצא מילות החיבור
בדיוק. אני קורא גם טקסטים ככה, אתה יודע, אתה קורא טקסט, מילה פה, מילה
שם. אגב, זה דרך מעולה. כן. זה מה שנקרא קריאה בקצרנות. בקיצור...
אני צ'אט GPT כאילו אנושי.
כמה אנשים שולחים לי על ההכתרה הזאת. בקיצור...
כן, גם לי שלחו. הכתרה זה כמו שנגיד החבר'ה בעולם המשפט, בבית המשפט העליון, ממנים את מי שהם רוצים לנשיא. אתה מבין? זהו.
לא, זה את מי שיש לו רוב בוועדה, על פי החוק. אבל רגע, והחבר'ה שרצו למנות מישהו אחר, ותמיד אומרים, נבחרנו על פי חוק, ברגע שלא היה להם רוב, ששרפו אותה בו המועדון, אבל אתה מפריע לי, רוצה להגיע לפאנץ' וללכת, אוקיי?
כן, כן.
אני כמעט השתכנעתי שהוא נורא עסוק ונורא ודיונים ואיראן ומלחמות וחזיתות, כשפתאום נזכרתי שהליצן הזה הגיש לא מזמן תביעת דיבה נגד 3 עיתונאים, אורי משגב, גונן בן יצחק ואנוכי. ואתה יודע, אני, תביעות דיבה, אנשים רשאים להגן על שמה מטוב, אבל על מה הוא הגיש? על פרסומים בנוגע לבריאותו. אז קודם כל, בריאותו צריכה להיות שקופה והיא לא שקופה, וזה עצוב מאוד. ראש הממשלה במלחמה לא מגיש על זה תביעת דיבה. ואני מאוד מקווה מאוד שהוא עדיין יתעשת. אבל אני לא אמרתי ולא פרסמתי כלום על בריאותו. אמיתי, תשמע, עורך דיני המלומד, רז, ואני, אנחנו לא מבינים עד עכשיו את התביעה, לא מבינים אותה. ההפך, אתה שאלת אותי פה ואני צייצתי כל פעם שיהיו שמועות ואני יזמתי אותן. הוא מתייחס לזה משהו שנאמר שהוא לא קשיר, שאני אומר שהוא לא קשיר כבר 10 שנים, והוא יודע שזה לא קשור לבריאות. אז עכשיו, עד עכשיו התבחיינתי, אוקיי, למרות שזה תביעה כל כך מגוחכת, שאני מת שהיא תגיע גם לזה, אבל הוא מתעסק עם זה עינון, והוא עונה לכתבי גילוי מסמכים, והשופט מנחם מזרחי קבע שאצלו לא יהיה הרכב בהרכב בירושלים, אצלו יש יום אחד ב-7 באפריל, כל היום יהיו הוכחות בדיון הזה, מהבוקר עד הלילה בנוכחותו של ראש הממשלה. לזה יש לו זמן. לשטות המשוטה הזו. יש לו לזה זמן. למה אין לו זמן? להתייצב המשפט. עכשיו, אם תעבור על ההיסטוריה של המשפט, עוד לפני המשפט, מהחקירות, מההמלצות המשטרה, מהשימוע, זה תמיד היה להקדים בחירות, הוא כל הזמן מסביב לזה, זה מלחמת התשה. אם הוא היה רוצה שזה ייגמר, זה היה נגמר לפני 3 שנים. עד כאן.
כן, טוב, תשמע, קודם כל הפאנץ' היה מפתיע, מפתיע, כי נכון? הוא מעורר.
הפתעות זה אני.
קצת התאכזבתי, שאתה לא משמיע לי סימקי מרחיון של ביבי. קצת התאכזבתי.
אל תהיה, רק התחלנו.
אוקיי, אוקיי, אז יש תקווה. חבר'ה, לא להתייאש, אנחנו נשמע סינק שלו מ-48, שהוא עומד ליד המטוס, ונשמע, כן, יהיו דברים, כן?
ראית את הכרזה שהדעת אם אני תוציאה את ברק סרי מחוץ למחנה, פשקביל?
כן, ראיתי משהו, כן.
אוקיי, תמשיך.
כן, אבל זה דחקה כמובן.
אוקיי.
נראה לי, כן. עכשיו, מעדכנים אותי שההזמנה של יולי אדלשטיין לוועדת חוץ וביטחון היום זה להכתרה של ביבי למלך ישראל. זה טקס ההכתרה, אגב, הם ביקשו שתעשי סרטון.
לזה אני אעשה.
בדיוק. גימל, אמרת שניצחנו, והכל ברור. נשמע, דווקא היום בבוקר ראיתי, שלחו לי, אתה יודע, אני מקבל...
ראית את ידיעות?
יכול להיות שזה מידיעות. אני לא יודע, שלחו לי איזה טקסט.
הפאניקה הקבועה של ידיעות.
כן, בדיוק, שחמאס כאילו כרגע אנחנו...
זהו, הלך עלינו, לא, אני אפשר לברוח כולם.
הרי חרבי, כאילו כרגע באיזה... אבל... צחוק בצד, יש דברים בג'ו, ויש לנו עוד, אני יודע שאתם רוצים את שלב ב' ושאנחנו נגמור את המלחמה ושלאפשר לחמאס להישאר ולצאת מפילדלפי ולצאת מהחיץ. אגב, אני מבקש להתחיל לקרוא לפרימטר חיץ. יש עברית ועברית שפה יפה, לא צריך פרימטר, אפשר להגיד חיץ. תודה, זו הייתה בקשה תנועה שלי, תודה.
אני עכשיו, מצטרף.
אני מבין את האירוע, כי מבחינתכם זה ווין ווין. גם חוזרים באמת החטופים, שזה דבר שכולנו רוצים. לכאורה, כן, ברור שהם לא יחזירו את כולם, אבל זה שטויות. וגם אנחנו מפסידים במלחמה. וגם אנחנו מפסידים, וככה אתם מנצחים. הנה נתניהו הפסיד. הוא הבטיח ניצחון מוחלט, וחמאס נשאר, ומתעצם, ומשתקם, וככה הפסדנו. והנה סיבה שנתניהו צריך ללכת וללגלג עליו, ולהשפיל אותו, בגלל שהוא הבטיח ניצחון מוחלט, וזה הפסד מוחלט, זה הרי ברור שתגידו את זה. אנחנו יודעים שזה מה שתגידו, בינינו, כן? מה שנקרא, בלי לגלות, אבל זה מה שתגידו. אז לכן אני אומר, בן, זה לא הולך לקרות. תדעו.
מה לא הולך לקרות?
לא הולך לקרות שלב ב' שבו החמאס ינצח, ואנחנו ניכנע לדרישותיו. זה לא...
לא נצא מציר נצרים, תוסיף.
זה לא יקרה ללא הסכם. כן, זה ללא בידוק. נכון, זה לא יקרה. הנה אני אומר לך, תקליט אותי, בבקשה תקליט אותי, אין לי בעיה.
אבל הקלטנו אלף פעם, מקלטנו מה יצא לנו, אמרת, האירוע הזה שלא נצא מציר נצרים, יצאנו, נו.
כן, אני אמרתי שלא נצא בלי בידוק, כי אי אפשר לעשות
את זה. אתה לא אמרת בלי בידוק, לך לאינסרט שלך.
אמרתי, כן, הסכם, אי אפשר לצאת בלי הסכם, והיום יש בידוק.
אח שלי, אתה יודע שהבידוק זה שטויות, נכון? ועוד אמריקאים עושים אותו,
בחייאת. למה לדבר
יש תלול עומד לקח.
הבנתי. אז הנה אני אומר, לא יקרה, לא יקרה שלב ב' שבו ישראל נכנעת, יוצאת מפילדלפי, מהחיץ, ומודיעה שנפסקה המלחמה, בערבויות בינלאומיות של האמריקאים, מועצת הביטחון של האום וכל הדבר הזה. אוקיי, עכשיו אני מוכן להתערב איתך, זה גם מה שאתה רוצה, אין לי שום בעיה, זה לא יקרה. מה שיקרה זה בעזרת השם, אני מאוד מקווה, שנעריך את הפעימות עכשיו, מאוד חשוב להם הרמדאן, יש עכשיו מסעים ומתנים, יש לחצים, האמריקאים כמובן בתוך זה, מרים אדלסון כמובן מושקעת מאוד בדבר הזה, היא מאוד משפיעה, תודה מרים על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
או, אתמול תקפת את אלה שאמרו לו תודה.
לא, תודה מרים, תודה על כל מה שאתה עושה, תודה על התעצמות חמאס, תודה על הכל. עכשיו אני רק רוצה להסביר לכם, שאני מאוד מקווה שזה מה שיקרה, ונצליח להוציא כמה שיותר חטופים. ברגע שזה ייגמר, שערי הגיהנום ייפתחו על עזה. אוקיי, זה רק שתדעו שאמרתי לכם שלא יהיו הפתעות. נקסט. זה נקסט או שאתה רוצה לך, בבקשה, ניתן לך את זה.
איך שאתה רוצה, אם זה קצר, הנקסט תעשה אותו, אם לא אני...
אז תעשה קצר, בבקשה, תן לנו איזה סינק של ביבי.
באמירתו של...
במסגרת זאת, תן לי רק סינק אחד, שאני בכל זאת אתן לך, של ליברמן, תקשיב של ליברמן, מה הוא אומר, כי אתה כל הזמן מדבר על העברת הכסף, וביבי, וביבי, ביבי השם, ביבי...
מה, השמעת לי אתמול ליברמן? לא, את זה.
לא השמעתי לך את ליברמן. לא השמעתי, באתי, השמעתי לך משהו אחר. תקשיבו, ליברמן, כן, ליברמן מנפץ את הבלון, למה? כי בניגוד למה שאומר פה ידידי, אמיתי, ראי ויזיזי, כן, הוא, ביבי לא העביר את הכסף וחיזק את חמאס והכניס פועלים ונתן להם מזוודות, בניגוד לכל שאר המערכת והאנשים והרמטכ"לים וראשי אמ"ן, ראשי שב"כ, שרים, כולה. לא, זה לא מה שקרה, תקשיבו.
אתה יודע, ויש, במסגרת הטענות, אחת הטענות שגם בממשלה האחרונה שאתה היית חבר בה, בכל מה שקשור לכסף שמשמן את החמאס, אבל כסף עבר.
כסף עבר, לצערי.
למה שהתעפת עם זה פעולה? אתה היית שר האוצר.
אני הייתי שר האוצר והתמקדתי באוצר ובכלכלה וב...
אתה לא היית חבר זוטר בממשלה הזאת, שום דבר לא יכול היה לזוז בלעדיך.
בממשלה הזאת, בקבינט, עם כל הכבוד, שם ישבו באמת אנשים מכל קשת, כולל ממרץ, מעבודה, ו... אתה יודע, אני תמיד שר לויאל, אני משתדל להתמקד בעבודה שלי.
זה נכון, אבל אתה יודע, כשאנחנו מדברים על אחריות מיניסטריאלית, אחריות מיניסטריאלית של כל הקבינט, גם לך יש אחריות לעניין הזה.
אין ספק, אין ספק.
להעברת מעטפות הכסף בוועדת החקירה,
זה לא מעטפות, זה מזוודות.
מזוודות הכסף, בפרייבט שם, מזוודות הכסף, ועדת החקירה, אני מניח שמכוח אחריות מיניסטריאלית, תמצא שגם אתה יש לך אחריות.
תשמע, אני מניח שכולנו באמת לא עשינו מספיק גם בממשלת השינוי, שמראש, כאילו, אתה יודע, אני אמרתי מראש שהקמנו את הממשלת שינוי, לא נוכל להקדיש הרבה זמן לנושא חוץ וביטחון, כי תפיסת העולם היא קוטף הצפני וקוטף הדרמי, ושתדלתי באמת ללכת.
זהו?
אגב, זה רעיון לא רע להעביר את זה את הכל בפי שתיים, אתה יודע, תקתק את הסינקים בבירות פי שתיים, פי אחד וחצי, פי אחד וחצי.
אפילו פי שלוש, ואז הכל בחסק, זה יפתור הרבה בעיות.
בדיוק.
טוב, אז כמה דברים.
חוץ מהסינקים של ביבי, שתעשה אותם ב-0.5.
אפילו. אפילו פחות. כמה דברים. קודם כל, באמירתו של אמיתי מקודם, תודה מרים, תודה על התעצמות חמאס, אני מצטט, נפלה שגגה, לא זכור לי שמרים אדלסון הייתה מעורבת בדרך כזו או אחרת בהתעצמות חמאס ובמימון חמאס, לא היא שלחה את יוסי כהן. ב-2018, לשכנע את אמיר קטר בהצלחה להעביר את מזוודות הכסף, אלא נתניהו, אגב גם לא ליברמן, גם לא אייזנקוט, גם לא אני, אפילו לא אינון, נתניהו. שתיים, אני לא יודע מאיזה הקשר הוצאת את ההקלטה של ליברמן, קודם כל יפה שהוא אומר שגם ממשלת השינוי לא הייתה מושלמת, אם כי אז הייתה רגועה לגמרי, ואפילו השריפות נפסקו, אבל עובדה אחת חשוב להדגיש, בנט הפסיק את מזוודות הכסף המזומן לעזה. הפסיק. גדה. חתך. גמר. מה שהם קיבלו במקום זה 100,000 משפחות שקיבלו כל אחת 100 דולר בתלוש, בכרטיס אשראי נטען כזה, וזה אם תשאל מומחים, יש אחד אייל אופר, הוא מומחה להלבנת כספי טרור, כותב מדי פעם.
אייל אופר הוא מומחה להרבה דברים.
הוא בחור מורכב, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, אבל לא רק אותו, כל תלה, איך קוראים לו, הוא מצלצל. אודי לוי.
גם הוא מומחה להרבה דברים.
אז כן, אגב, גם בנט גם לא סגר את צלצל, שהתחקתה אחרי, בדיוק, והעוזרים של בנט, עוד דבר קטן, גם לא עבדו בשביל קטר. זאת אומרת, ולכן כל הדבר הזה לא יוליך לשום מקום. בסוף, האחריות היא רק של נתניהו. וכפי שהוא אמר, והשמעתי לך ב-200 מיליון אינסרטים, אצלנו מערכת הביטחון ממליצה, ואני קובע, דרג המדיני, ככה זה בדמוקרטיה, אלא אם זה משתבש. אם זה מצליח הקרדיט שלי, אם זה משתבש האשמה שלהם, אז לא, זה יכול לעבוד בערוץ 14, זה יכול לעבוד בקבוצות הוואטסאפ של נסיכי הליכוד, מאור עקיבא, זה לא יכול לעבוד על היגיון בריא של בן אדם, עם תובנה. עכשיו, דבר הכי חשוב, שרציתי להתייחס אליו, זה שאתה בעצם מעמיד פה את האירוע בשתי קבוצות. הקבוצה שרוצה לנצח את המלחמה, והקבוצה שרוצה שהחמאס יישאר. זה לא נכון, אינון. זו שרלטנות, זו הנדסת תודעה. כולנו, אולי חוץ משלושה אנשים בערכתי השמאל הכי, לא, אתה יודע מה, אני גם לא בטוח שיש שלושה, רוצים שהחמאס ייעלם. מכיוון שהוא לא יכול להיעלם, כי רעיונות לא נעלמים, אנחנו נלחמים בו כבר הרבה מאוד שנים, גם ביוש, אנחנו רוצים להשמיד אותו, אנחנו נחושים שהוא לא ישלוט בעזה, וזה משותף לכולם. מה שאתה עושה זה מסית נגד קבוצה מאוד מאוד גדולה באוכלוסייה, שכוללת אותי, שאני רציתי שהחמאס ייעלם עוד לפני נתניהו. מה שאנחנו אומרים זה דבר פשוט, תתרכז. אנחנו אומרים, שש אוגדות, במלחמת יום כיפור לא עבדו שש אוגדות מול המצרים. עבדו בעזה שנה ושלושה חודשים בעוצמה אדירה. ניצחנו, אני אומר את זה עוד לפניך, לא ניצחון מוחלט, כן ניצחון מוחלט בטרור, אבל ניצחנו, מאחנו את חמאס, פירקנו את אמא שלהם, סבתא שלהם וסבתא רבתא שלהם, אחרי שרבים כולל אותי פחדו מאוד מהאירוע הזה, כולל את נתניהו ובריק ווינטר הסוס הדוהר, ניצחנו בחיזבאללה, ניצחנו בכל מקום. ועכשיו, לא עכשיו, כבר מזמן צריך להחזיר את האחים והאחיות שלנו, ושאנחנו הפקרנו, אנחנו צריכים לשלם על זה. ואין שום סכנה שמישהו פה ישלים עם הישארות חמאס. כל העניין הוא וכל ההבדל, זה שאנחנו אומרים, יש לנו את טראמפ. אתה כל כך חבר של טראמפ, סגור איתו בשקט, שאחרי שחוזר אחרון החטופים, בהפרה החמאסית הראשונה, והיא תהיה תוך שבוע, אם זה שיגור, אם זה מחרטה, אנחנו נכנסים ומפרקים אותם, בדיוק כמו שאנחנו עושים ביהודה ושומרון ברגעים אלה. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אף אחד פה לא אוהב את חמאס, ואף אחד פה לא רוצה שהוא יישאר, ההבדל היחיד הוא, זה שאנחנו רוצים להחזיר את האחים שלנו. ועכשיו, מכיוון שהשמעת לי אינסרט, אני מתלבט, תבחר אתה. יש לי אינסרט של נתניהו, יש לי אינסרט של הרמטכ"ל, קצר מאוד, ויש לי אינסרט של של דודי אמסלם. מה אתה בוחר?
הרמטכ"ל.
זה כי הוא קצר. אפרופו למה הייתה הסתערות טנטרום אתמול על הרמטכ"ל, השמעתי לכם תשואות אדירות אתמול, לפני שהוא התחיל לדבר, תשמעו, זה ממש 15 שניות, עוד קטע, כשהוא מדבר על תחקירים, החשש מתחקירים.
החשש מתחקירים, כמוהו, כבחירה בלתי מודעת, בכישלון עתידי. תחקיר הוא חלק...
ואני רק מוסיף, יש את הקטע הזה, היוזמה הזאת היא פורסמה, לדעתי, אני לא זוכר את זה, לא רלר, לעשות את טקס חילופי הרמטכ"ל בבור, לא לעשות את הטקס הקבוע עם המשמר ועם החילופים, ואני אומר לך, האיש הזה לא מסוגל לסבול שיש בן אדם פופולרי, לא מסוגל לסבול, כמו שהם נלחמו ושחטו את גבי אשכנזי, רק כי הוא היה יותר פופולרי מברק ומתניהו ביחד, הוא ראה את התשואות האלה, הוא לא רוצה גילויים דומים בקריה, פתאום הם מטולים את זה בשיקולי סיכון, ראש המחמר, הבן אדם נסע לטולקר, אם הבן אדם היה אתמול בבד אחד, בבור מסוכן לו, בקריה מסוכן לו, כל כך מגוחך, מה שהכי מעליב זה שהוא חושב שכולנו מטומטמים. אולי הוא צודק בעצם, אולי.
תראה, ראיתי שחזי נחמה כתב...
מי זה חזי נחמה?
חזי נחמה זה אלוף משנה ש...
אני יודע מי זה בעצם.
כן. תותח, היה ביחידה, אני מכיר אותו הרבה שנים ו...
היה עוד משהו, עשה משהו.
לא, הוא העביר ביקורת, העביר ביקורת על המטכ"ל.
לא, לא, לדעתי אחרי הצבא הוא עשה משהו, לא חשוב.
איש חינוך גם, ואני מאוד אוהב אותו, והוא איש מרשים, וליבו במקום הנכון, וצנוע מאוד... הוא העביר ביקורת על המטכ"ל והרחיקו אותו מהמילואים. לפני שזה, תראה, אמרתי לך גם אתמול, לרמטכ"ל הגיע הכבוד שנתנו לו, וזה בסדר, למרות שהוא עשה פדיחה מאוד גדולה, על תרומתו לעם ישראל, וטוב שמחו לו כפיים, וזה בסדר. אי אפשר לקחת, בסופו של דבר, עם כל ה... אתה יודע, יש בו איזה משהו כזה שאתה אומר, הוא נותן תחושה של משלנו, ארצי, של הערכי וכל הדבר הזה. בסוף, הוא מונה כמה ימים לפני בחירות בצורה לא ראויה. הוא נכשל בטיפול בסרבנות. הוא נכשל בהתנהלות שלו בשבעה באוקטובר, גם בלילה וגם במלחמה, הוא לא הכריע את חמאס. לפי מה שאני שומע מחדר הדיונים, ולא מנתניהו, הוא אסטרטגית התנהל לא נכון, בכל מה שקשור למלחמה, של מתי לעצור, מתי לתקוף, הביפרים, נסראללה, דיברנו על זה הרבה פעמים, איראן, כל הדברים האלה, הוא היה עם גלנט במקום הלא נכון. הוא לא הכריע את חמאס, וגם בתחקירים, יש אמר, אפרופו מה שהוא אמר שהשמעת, גם הוא בתחקירים לא התנהל כמו שצריך עם מבקר המדינה, ובוא נראה מה ייצאו עכשיו התחקירים, ואתה יודע, אני לא מקנה עכשיו במצקנים הכתבים הצבאיים, צריכים לגרד כל היום מה יש בתחקירים וכל מיני דברים כאלה. בסדר, שיעשו את העבודה שלהם. אבל זה צריך להגיד בסיפור הזה.
אבל הבן אדם הולך הביתה בגלל זה, מה אתה רוצה? גם לקח אחריות.
אוקיי, בסדר.
לא הבנתי, אני אומר דברים יותר גרועים, קודם כל, בקטע של הביפרים האסטרטגיה זה שטויות. אבל זה לא יכול להיות שכל הדברים הטובים שקרו מלחמה הזאת זה ביבי, וכל הדברים הרעים זה ארצי. אתה הרי לא בן אדם כזה, אתה לא, את לא עשו לך סמיכה בטירונות.
לא.
זה לא יכול להיות.
תראה, אמרתי, מגיע לו תודה על מה...
אבל אנחנו לא בסיכום, עזוב, בואו נתקדם.
הלאה. אבל עוד לא התחלתי.
רגע, כשסער דיבר עכשיו, הוא דיבר בטוקבק או שכולם שמעו אותו?
בטוקבק.
אז ברור,
אפשר לשמוע את סער.
סער הציע לנו עכשיו לצאת פרסומות ולהמשיך בלי מרואיינים כרגיל עד 10. אתה רוצה? בואו נעשה הצבעה.
ודאי. אבל אל תשים לנו שני מרואיינים שנה, שעה הבאה. מרואיין אחד שעה הבאה, לא שניים. אל תעביר לנו עכשיו מרואיינים. אתה יודע מה? שים את המרואיינים בשעה השלישית.
הוא אמר לה... שר אמר שאנחנו יכולים להצביע נגד, אבל הוא בכל זאת יעשה את זה.
תגיד, כמה ימים בפברואר השנה? 28?
חזאי.
וואלה, 28, זה מעניין, זה מעניין, כי השנה, ב-28, אור ליום ה-29, כלומר ש... ב-29, לא, אין 29, אור ליום 1 לראשון...
ינון, 29 יש פעם בארבע שנים. מה, למה אתה מתנקל למאזינים?
לא, שמעתי ששר אמר לך את זה בטוקבק, בן, אל תעשה לי פה, או כיפות אדומות.
ראש
חודש אדר וראש חודש רמדאן. זאת אומרת, ראש חודש מרץ וראש חודש אדר וראש חודש רמדאן, באותו יום, כן?
ראש חודש מרץ הגדול.
כן, עכשיו, אמר רב פאפה, היא לכך כל אחד מישראל שיש לו דין עם נוכרי, כן, משפט עם נוכרי או משהו עם נוכרי, השתמת ממנו בראש חודש אב, משום רוע מזלם של ישראל בחודש אב, והשתדל שיצא הדין בחודש אדר, משום שאז מזלם של ישראל הוא טוב מאוד. בעזרת השם, שחודש אדר, שנעשה את ההכתרה, שנכתיר את נתניהו למלך ישראל, כן, ואתה כמובן תעשה את הסרטון, נעשה אותו ביחד, אין לי בעיה, נעשה סרטון ביחד שמחתיעה בהכתרה, ושיבוא מזלם של ישראל ונעשה להם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים, אמא בשונאיהם, אתה מבין? זה משהו, ופרעות ועוד יום, ונבקש, ונבקש מטראמפ עוד יום לפרעות, כן, עוד יום לפרעות,
כאילו שיהיה 29 בפברואר?
שיהיה לא רק י' ד' באדר, גם תתווה באדר, או שמה שזה היה שם י' ד'
או כפתת.
ונעשה פרעות. איפה היינו? היינו, בוא נחזור לענייננו.
אתה בשביל הדרשה הזאת, ביטלת את המרואיינים.
בדיוק.
הבנתי.
אני רוצה...
אני מוכן להכתרה אם בחצר, אם אתה תהיה ליצן החצר. עכשיו, אל תיעלב.
כן.
בתקופות רבות, ליצן החצר בחצרותיהם של מלכים היה אחד האנשים היותר משפיעים.
בוודאי.
ואני חושב שזה הגדרה מדויקת שלך.
הג'וקר, אני אמרתי לך שאני אכתוב ספר על עצמי, אני אקרא לו הג'וקר.
כן, זה כבר אמרנו, ואתה לא תכתוב אותו, זה אני
אכתוב. אגב, אהבתי אצלך שאתה, כאילו, יש לך את הקטע הזה שלגבי המשפט, שנים אתה יושב איתי פה ואתה אומר, על כל משפט שני פחות או יותר פלוס מינוס שלישי, שאני קולט אותך, אתה אומר, שיתבע אותי. שיתבע אותי, שיתבע אותי, שיתבע אותי, שיתבע אותי. מה בסוף הוא תובע אותך, מה אתה אומר, יש לו זמן עכשיו לתבוע. יש לו זמן, במה הוא מתעסק? יש לו זמן לתבוע. שנים, שיתבע אותי, שיתבע אותי,
שיתבע אותי. אני אומר שהתבע אותי על דברים עקרוניים, אני נשבע לך, תקשיב.
התכוונת לדברים עקרוניים?
כן, אתה יודע שאני... יש לי עליו הרבה מאוד פרסומים.
הבנתי.
בסך הכל, יחסית למספר הפרסומים שיש לי על המשפחה הזו, קיבלתי מכמה שתי תביעות, המצב הוא בסדר, אבל ברצינות, אני אשלח לך כתב התביעה. קודם כל, תמצא לי אתה... מתישהו שאני אמרתי שהוא חולה במשהו שלא פורסם על ידי רופאיו. אין חיה כזאת.
בן, יש לי את התביעות
שלי. אז שיתבע אותי על משהו מהותי.
תתעסק בתביעות שלך, אני יש לי 700 תביעות, לך יש 700 תביעות. כל אחד כאילו שינהל את התביעות שלו, בסדר?
תקשיב, זה יהיה גדול אם נתבע אחד את השני מתישהו.
בדיוק, או שנאחד, נאחד תיקים. אתה מבין, נאחד תיקים.
איחוד תיקים, כן.
בדיוק.
טוב,
איפה
היית?
איפה הייתי? תשמע, ארצי אמר, איפה הייתי? לאן?
על ארצי דיברת כבר, יותר מדי.
אתם יודעים מה, אפרופו מה שאמרתי לכם, שזה, תקשיב ליאיר גולן, בוא נשמיל לך היה אינסרט, תקשיב ליאיר גולן, תקשיבו, זה דבר נפלא. למה זה נפלא? כי הוא עושה יאיר גולן והיפוכו, תוך כדי, בגז לייטינג, כן, שהוא גם מאשים את נתניהו, שהוא מכשיל את עסקת החטופים, וגם, ובאותו משפט, בסוף זה ממש באותו משפט, הוא מאשים את נתניהו, כן? שהוא משאיר את חמאס בשלטון. עכשיו תחשבו איך זה נהיה הקומבינה הזאת, זה כמו הקוביה ההונגרית. זה ההונגיה, תנסו לפצח את הקוביה ההונגרית, בבקשה.
נתניהו פועל במרץ לסיכול שלב ב' של העסקה לשחרור החטופים. נדמה לי שהיום כולנו מבינים את זה וכולנו רואים את זה. אנחנו מובלים על ידי מנהיג אנוכי, ציני, שמקריב חיי אזרחים כדי להחזיק בכיסאו. נתניהו הבטיח למוטט את חמאס, הבטיח לחסל את חמאס, הוא מדבר חזק, מאיים, אבל משאיר את חמאס בשלטון, והשארת חמאס בשלטון, והשארת החטופים בשבי, מבחינת נתניהו, זה מחיר ראוי כדי להשאיר אותו בראשות הממשלה.
מה אני אומר?
כן.
אגב, הוא אמר אנוכי, אומרים אנוכי או אנוכי? אנוכי. מה זה אנוכי?
אנוכי זה אני, ואנוכי זה שמישהו כאילו הוא סוציומט.
זהו, אז אנוכיות. הוא אמר אנוכי, צריך להגיד אנוכי. אנוכי, נכון? כאילו, בלבל אותי. אנוכי.
אתה עכשיו גם לשונאי.
נכון, לא, אני טועה?
אני לא יודע אם אתה טועה, אבל זה לא חשוב. זה לא, תשמע, אנוכי, אני מודה ומתוודא ש...
אגב, בעוד, במילה האחרונה... הכי מפריע לי במה שאני שומע את בן את כל הזמן מדבר, יש הרבה דברים שמפריעים לי. אבל הדבר שהכי מפריע לי זה אגב, זה נכון גם אצלו וגם אצל הילד שקד, כנציגי הימין. הם לא יודעים להגיד ימין. הם אומרים ימין. אין מילה כזאת, ימין, אין ימין, זה בסמיכות אולי אומרים ימין.
עזוב, עכשיו אני אתחיל לחפור לך על זה, על
כבודו הרמוס של החיריק. ימין, אתה אומר ימין, אומרים ימין, לא ימין.
אנשים לא אומרים חיריק יותר בראש זה, בראש מילה, שזה מציאות מדעתי.
הוא לא יודע להגיד ימין, ימין הוא לא יודע להגיד ימין. מה זה ימין?
אבל הוא יודע להצביע ימין. הוא יודע לדרוש לפעולה נגד המנהרות, הוא יודע לדרוש לכיבוש עזה, הוא יודע להתנגד למסע ומתן עם ג'ון קרי, אני מדבר על בנט. הוא עושה את הדברים, זה עניין, אתה נגעת עכשיו בנקודה, ביבי יודע להגיד. ויש אנשים, או בנט וליברמן וכאלה, שגם עושים מבחינת הימין, או הימין, או הימין, אבל אתה כרגיל גורר אותי לפינות שאין לי בכלל מושג
איך הגעתי. לא, אנוכי זה גם אדם הדואג לעצמו בלבד, זה גם אנוכי, לא אנוכי.
נכון. כן. טוב, אוקיי. בבוש. מקודם הוא סקר את כל התקלות האסטרטגיות של הרמטכ"ל, ואני אמרתי לו, איך זה יכול להיות שכל מהדברים הטובים, וקרו הרבה מאוד דברים טובים במלחמה, אחרי החורבן כמובן, זה ביבי וכל הדברים הרעים זה הרצי. אבל אולי עכשיו אני אזכור, לעומת זאת, כל ההצלחות האסטרטגיות, לא של הרמטכ"ל, אלא של נתניהו. זאת אומרת, מ-2009, לא נלך איתו לקדנציה הראשונה, בסדר? מ-2009, הוא נסע את נאום בר אילן, זו הייתה הצלחה אסטרטגית נהדרת, שהכניסה גם את המחנה הלאומי לאוסלו. הוא גידל את חמאס, פינק את חמאס, פספס את כל ההזדמנויות, להשמיד את חמאס, סירב לכל ההצעות לחסל את ראשי חמאס, הכיל את חיזבאללה, נתן לנסראללה להקים את המפלצת, התעורר עם אוהלים מלאים בלוחמים של חיזבאללה בצד שלנו, לא עשה כלום, עם פיגוע במגידו ולא עשה כלום, וכו' וכו'. זאת אומרת, יחסית לטעויות האסטרטגיות של הרצי, ביבי זה הצלחה מסחררת. ההבדל היחיד הוא שהרצי הוא ממלא, מקבל את הפקודות שלו מהממשלה. ביבי הוא זה שנתן את כל הפקודות האלה, זה ההבדל. עכשיו, עוד דבר שחשוב שרציתי להגיד לכם ועוד לא אמרתי. נתן אשל, האיש הכי קרוב לבני הזוג, אני אומר את זה באחריות, שנות דור, סימס למקורביו אתמול נדמה לי את הטקסט הבא. התרגשות גדולה הייתה לי הערב לפגוש את אגם ברגר עם הוריה בערב חזנות בחל התרבות תל אביב, לפני חצי שנה אביה ואב של תצפיתנית נוספת הגיעו אליי הביתה לבקשתם, להתייעץ איך לקדם את שחרור הבנות. בסיום הפגישה ביקשתי מאביה של אגם שלו ישכח להזמין אותי אם ירצה השם לחתונה שלה, הוא הבטיח, נקווה שיזכור. יש פה רמז. מה שחרה לי זה שגם הערב כאשר אני שומע את השבים ומשפחותיהם, אני לא שומע שזוכרים להגיד מילה טובה אחת גם לראש הממשלה ולממשלה. גם הכרת הטוב לא תזיק לאחדותנו, כותב נתן אשל, שאני מניח שהוא שמע את זה בסלון של בני הזוג. ואני אומר לך, מר אשל, בוא נעשה עסקה. ברגע שכבוד הפטרון שלך יבקש את הסליחה של כל האנשים האלה שהוא הפקיר, ברגע שהוא התנצל, התנצלות אמיתית, בעברית, לא באנגלית, ממאות אלפי האנשים בעוטף ובצפון, שתחת המשמרת שלו של 17 שנה, לא הגיע לפני חודשיים, כמו אולמרט, קרה להם מה שקרה להם, ברגע שהוא ייקח אחריות, אז אפשר יהיה לשקול להגיד לו תודה, אבל אנחנו עדיין לא בחצרו של קיסר, שבו צריך לחלות את פניו ולהשתחוות, ואתה אפילו לא, אתה סגן ליצן, אם אתה היסת לכתוב דבר כזה. זה מזכיר קצת אותו דיון בערוץ 14, למה הם לא אמרו תודה ללוחמים, ואמרו אגב, את כל התודות האלה הם אמרו. אז נתן אשל, אתה לא צלם, אתה ליצן.
אתמול הרב אלחנן דנינו אמר שינון ואליה, ינון ואליה זה ינון ובן זה ואליה, שזה מעניין.
פגשתי אותו אתמול.
וואלה, איפה?
ב-12 בערב.
ואז מישהו שלח לי שגם ינון ואליה ביחד זה 150-174, גם אחים אנחנו זה 174, כן? וגם הלכה המדינה.
כן, זה פחות או יותר סיפורנו.
אתה מבין?
אם אתה ממשיך עם הגימטריה, אנחנו נבקש שנעלה את שלמה קרעי. עזוב, אין דבר מגוחך יותר לדעתי מגימטריה בעולם, ואני אומר את זה כמי שאבא שלו כל הזמן תרחן אותו בגימטריה. מה, תגיד, מה? אז אם בשם מסוים הוא במספרים או כמו שם אחר, אז מה?
לא, יש בזה, לא הייתי מזלזל ב...
אני הייתי מזלזל בזה.
לא, אני לא הייתי מזלזל. אתה היית מזלזל?
כן.
היית מזלזל, אבל אתה לא מזלזל.
יותר מזה, אם אתה מבקש
להרכיב, אבל אתה לא.
אבל לא, ברור שלא. אם היית מבקש ממני, אם היית, גם אתה לא מבקש אף פעם, להרכיב את רשימת הדברים הכי מגוחכים בעיניי, בוא נאמר שגימטריה הייתה בחמש ובאחד וחמש במקומות ראשונים.
זה היה שנודע לי אתמול, אתה יודע, אני בדרך כלל לא קונספירטור, אבל לדעתי צריך לבדוק פה את זה מעל השאלות. גליקמן נולד בשבעה באוקטובר.
אני לא יודע אם לצחוק או לבכות.
אני לא מאמין לכל הדברים וכל הרמזים.
לא, אבל אני רק שואל, כמו שאתם אומרים. מה האיש הזה עושה בתמונה? אתה מכיר שיש לך קונספירציות חדשות?
שולחים לי ההוא עם החולצה הכחולה.
ההוא עם החולצה הכחולה, זה סוכן של ה-FBI.
שהוא אמר מילה בעברית, אתה מריץ את זה לאט.
שהוא גם בן דוד של שקמה.
אתה מריץ לאט, אתה רואה, הוא אמר משהו בעברית, אתה מבין?
לא, תריץ את זה אחורה.
אגב, הסוכן שלו, הוא היה לפני בשנות ה-80, המפעיל שלו היה
בדיוק, זה מה שאני אומר.
עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית. 103
FM. 1-2. 1-2. מה המצב?
כדי לשפר את האווירה אני אפתח עם זה רק במשפט קטן, כי אני קיבלתי דעתך, גימטריה זה סבבה. מה דעתך על הגימטריה בנימין נתניהו שווה חורבן הבית?
כן, עכשיו מיד אני אקבל...
ידעתי אלף... שמישהו ישלח לי דבר כזה.
עכשיו אני אקבל אלף מה זה בנימין נתניהו. לא, למרות שאתה יודע, אתה יש לך מחשבוני גימטריה...
וואלה?
ברור. אגב, התקנו אותי שבשבעה באוקטובר, חוץ מגליקמן, נולדו גם הימלר ופוטין.
הימלר זה טוב.
כן. עכשיו בוא נעשה מחשבון גימטריה.
אגב, אח לגליקמן כמובן. אח וחבר וכולי.
בוא...
לא, עשה טעות, עשיתי...
מה אמרנו? בנימין?
נתניהו.
איך אמרת? נתניהו?
נט, כן, נון טף.
בנימין נתניהו, כן. בוא נראה מה יקרה לנו.
תנסה בן איתי.
מה נעול אחותי קלה. הרוממך עודה. טוב, הבנתי.
מיצינו.
כן, מיצי. טוב, גן נעול, הישר כזה, לא? גן נעול אחותי קלה. לא שביל אליו.
את שוקי ודורית, נו, בחיית.
בדיוק, שוקי ודורית. שוקי.
זה אחלה שיר,
אגב. ודורית.
גן נעול, נו.
לא שביל אליו. לא, זה משהו אחר, אני דיברתי על גן נעול אחותי קלה. טוב, לא משנה. חבר'ה, התפזרנו. להתאסף כולם. חבר'ה, אני לא רוצה כל פעם לקרוא, זה לוקח יותר מדי זמן. בואו, כן, גם אתם בסוף שם. נו, בואו לפה רגע. אי אפשר שכל הטיול, אני קורא לכם ומחפש אתכם.
בן ניתאי זה אוכל יפני מוקפץ.
בגימטריה?
כן. זה מה שמצאתי. או אוהדי גולדן סטייט יגיעו לגן עדן.
טוב, תשמע, א', לגבי הכסף שאמרת, שוב אני לעזה, אני רק שוב צריך כמו קאטו הזקן להזכיר, שספי עובדיה בזמנו עדכן שבנט מכניס פי ארבעה כסף לעזה.
לא ספי עובדיה, אוהד חמו.
לא, אוהד חמו אמר שזורם הרבה יותר כסף לעזה, שבנט פשוט מציף את עזה בכסף. בנט עצמו הודיע שהוא הפיל על העזתים הר כגיגית עטבות כלכליות והוצאת פועלים, ולכן כל האירוע... שבו מדברים על זה שנתניהו מימן את חמאס, לדעתי הוא קצת מגוחך. זה בשלב האירוע א' מגוחך. ב', שוב הזכרת היום שבתקופה של בנט היה שקט ונלחמו על כל בלון, ושוב אני אומר לך שזה לא טיעון טוב מבחינה לוגית, בגלל שהיה שקט כי חמאס התארגן להתקפה. ככל שהיה יותר שקט, ככה הם התארגנו יותר טוב. זה ברמת טיעון מגוחך 2. דבר שלישי, פרשת לזימי גייט, שבו היא נפיצה שיאיר נתניהו עקה את אביו, כן? מדובר באירוע שבו חברת כנסת היא יוצאת משליטה, כלומר, אני לא...
כמו בלון כזה שעזבת?
מה?
שאתה מנפח בלון ואז עוזב אותו.
מה בלון?
קיר את זה?
כן.
ניפחת בלון, כן. עזבת אותו, מתחיל כן. להתרוצץ באוויר, כן. לזה התכוונת על יצאה משליטה?
מי, לזימי?
כן.
יש מצב, אתה יודע, יש אוקיי. מצב, כן? יצא משליטה. כלומר, כל האירוע של מה שנקרא מפלגה דמוקרטית, זאת שלא נותנת לעיתונאים מערוץ 14 לשאול שאלות, זאת שאומרת נעשה מצור על הכנסת, ונפיל ממשלה, כן, שנבחרה בצורה דמוקרטית, אלה וכל ה... אלה קוראים, הכי מצחיק שאלה קוראים לעצמם הדמוקרטים, כן? עכשיו הם התלהבו, היא מדליקה מדורות, הוא אומר, מאיים על המפכ"ל, כל הזה, חבר'ה, הם מאבדים שליטה, וכל אחד יותר קיצוני מהשני, הקיצוניים, קיצוניים, וואי, יש סינק, תקשיבו, העליתי את זה ברשת, באינון ניוז, אתם חייבים למחפש אותו, של סגן ראש ה-FBI, יש מצב שאני לא טועה באירוע הזה, כי בדרך כלל אני טועה באירועים האלה, וחשוב לי לדייק.
וגם באחרים.
וגם באחרים, אני, בגדול, כן? כן. הנה, אני אגיד לך, דן בונג'ינו, כן, צדקתי, המינוי החדש של טראמפ לסגן ראש ה-FBI, הוא מדבר, זה סינק שלו מ-2003 על הרפורמה, הוא נותן שם סינק על הרפורמה המשפטית, מה קרה פה עם הליברלים, וחוסר היכולת שלהם לקבל תהליכים שהם רוצים לשלוט דרך מערכת המשפט. תקשיבו, אתם חייבים לראות את הסינק הזה. אתם חייבים, אם יש סינק אחד שאתם צריכים לראות היום, זה הסינק הזה. שהוא מסביר איך הם לא מקבלים את תהליך הדמוקרטי, שבו העם מצביע ורוצה שתהיה מדיניות לפי מה שהוא רוצה, לבין השליטה שלהם וחוסר היכולת שלהם להרער את השליטה שלהם דרך מערכת המשפט, שהם רוצים לשלוט בעמדות המפתח. וזה בדיוק מה שקורה במדינת ישראל. בארצות הברית בא טראמפ עם מאסק, הם משנים הכל, מפטרים, רמטכ"ל, יועצים משפטיים, הכל, תלכו הביתה. אנחנו רוצים לשלוט, אנחנו רוצים מדיניות. רוצים עכשיו 4 שנים לקיים מדיניות. מה קורה בישראל? אי אפשר לפטר אותם. לא יועמ"שית, לא יועצים משפטיים במשרדי הממשלה, לא ראש שב"כ, למרות שכתוב בחוק שמותר להם לפטר ראש שב"כ. אי אפשר, מאיימים, את שר הביטחון, ראש ממשלה, לא יכול לפטר שר ביטחון שלו, למה? כי הם רוצים לנהל את העסק. ולכן זה מצחיק שהם קוראים לעצמם הדמוקרטים. זה הכי מצחיק, הם הכי לא דמוקרטים. אנחנו מנצחים בבחירות, אנחנו רוצים לשלוט, והם רוצים, והם דרך בתי המשפט, דרך התקשורת, דרך האקדמיה, דרך הפרקליטות, דרך הצבא, דרך השב"כ, בכל המקומות האלה הם שולטים, והם לא מוכנים לעזור, הם ינהלו את המדינה. אתה עושה איזה מדיניות, לא, הם לא מנהלים את זה, הכל הנדסת תודעה. הכל הנדסת תודעה. הייתה לכם דוגמה מעולה. שלשום, איך שנתניהו נעם, היו 3 אנשים שצעקו, בזמנים שונים, כל אחד בן אדם צעק, אחד צעק, לך לנירוז, אחת צעקה, למה לא החזרת אותם, על ביבס, ועוד אחד צעק עוד משהו, אני כבר לא זוכר, ואלה היו הכותרות, באתרי האינטרנט של ערוצי אתרי לאטה ולאבת העמולה. אז אני מסביר לכם, כשאתם קולטים משהו, תקשיבו טוב, תחשבו שינון מגל עורך מהדורה, ובן כספית עורך מהדורה. אלה לא יהיו אותן מהדורות. אלה יהיו מהדורות אחרות. תחשבו שינון מגל הוא הפרשן באולפן, ותחשבו שבן כספית הוא הפרשן באולפן. אני מנסה להסביר לכם שהכל זה אנשים, ובמשך עשרות שנים, וגם היום, מי ששולט בתקשורת, אותם אנשים ששולטים באקדמיה, אותם אנשים ששולטים בפרקליטות, אותם אנשים ששולטים בצבא, אותם אנשים ששולטים בשבק, אותם אנשים ששולטים בבתי המשפט, אותם אנשים ששולטים בשוק ההון, ומחזיקים את המדינה. מחזיקים את המדינה, כמובן בבגץ אני בכלל לא מדבר, כן? הם מחזיקים את המדינה, הם לא נותנים במקום היחיד שבו יש בחירות, שבו אתם מצביעים וזורקים פתק לקלפי, זה הפרלמנט. אבל הוא לא יכול לעשות כלום, כי לא נותנים לו. שם אתם תראו ערבים, אתם תראו מזרחים, אתם תראו פריפריה, אתם תראו, אני יודע מה, לא יודע מה, דרוזים, שם אתם תראו את כל, מי שאנשים מצביעים. בשאר המקומות לא. תודה רבה. ניסיתי להיות כמה שיותר ברור ובהיר. אני מעביר כרגע את רשות הדיבור לבן כספית, ועכשיו אתם תשמעו דברים אחרים, כולל סינקים ארכיון של נתניהו. בבקשה, בן.
וכדי באמת להמשיך את חברי בצורה מושלמת, הנה נתניהו, קראתי לזה לאור המצב.
אדוני ראש הממשלה, ביום זה אין לי כוונה לכוון את עיקר דבריי אליך. ביום זה אני מכוון את עיקר דבריי לשריך. הם אלה שאומרים שהממשלה הזאת אינה מתפקדת, שהיא אינה מטפלת בבעיות היסוד של המדינה, ושאתה אינך יכול למלא את תפקידך.
חבר הכנסת חסון,
אני מצטט מדברי שר הביטחון, ציטוט: לאור המצב שנוצר וכובד האתגרים בפני המדינה, החמאס, החיזבאללה, סוריה, איראן, החיילים השבויים, אינני חושב שראש הממשלה יכול לנהל במקביל את הממשלה וגם לטפל בנושא האישי שלו. כך אמר אהוד ברק, אז אמר, ועכשיו הוא מוסיף, ציטוט: לפיכך,
מסיכולי
טובת המדינה ונורמה ראויה, חייב ראש הממשלה לנתק עצמו בהקדם מניהול יומיומי של הממשלה. סוף ציטוט. זה מה שאמר אהוד ברק. אז הוא אמר. אנחנו זוכרים גם שלפני ימים אחדים.
אני חושב שמצינו.
לא, תמשיך.
לא. קודם כל הוא נועם מעולה וכו', וזה גם מאוד משכנע, אבל אני בכל זאת רוצה גם אני קצת לדבר. זה הוא אומר ב-2008, כי לאולמרט יש חקירות. אפילו לא כתב אישום, לא משפט חקירות. והוא מצטט את שר הביטחון של אולמרט, את אהוד ברק. הוא גם נתן אז לאולמרט עצה, אדם שנמצא בחקירות וזה לא יכול בכלל לקבל החלטות, זה הכל ניגוד עניינים. אז אני אומר עכשיו, אז הוא אמר, אחר כך הוא הגיע לסיטואציה הזו והוא שורף את כל המדינה כדי להישאר בשלטון, פשוט שורף אותה, מעלה אותה באש. מה שאתם רואים מסביב, אז בוא רגע, לא הקטע של המלחמה, הקטע של המאמץ שלהם לפרק פה את כל הדמוקרטיה, זה לעלות אותה באש. עכשיו לגבי מה שאמר ינון, אמר דברים מעניינים, הם רוצים לשלוט, הם שולטים 40 שנה, היו פה ראשי ממשלה שעשו הרבה מאוד דברים. אף אחד לא התבחין שלא נותנים לו, שהוא לא יכול, שבגץ, עשו פה דברים מדהימים. עשו בישראל דברים שאמריקאים היו מתים לעשות בכל כך מעט זמן. בנו פה מדינה מכלום, מוביל ארצי, ערים חדשות, קיבוצים, גבולות, כל זה מול 5 מדינות ערביות, 18 מלחמות, הייטק מטורף, אגב יצא סתם ככה בקטנה, רק בקטנטונת שתדעו שמה שהתפרסם אתמול זה שעובדי ההייטק, שאם תעשו בקרבם בחירות, תקבלו בסביבות 90 מנדטים ללא נתניהו, מתוך 120, אחראים על 35% מהמס הכנסה במשק. הם 7.5% מהעובדים ו-35% מהמיסים. עכשיו תחשבו רגע על החרדים. ובסוף אי אפשר יהיה להמשיך לממן את זה. אז הקטע הוא שזה מה שהוא אמר אז. עכשיו תראו את הבכי הזה. אני מוכן להתחלף ברגע הזה עם האמריקאים, שטראמפ ומאסק יעשו פה את כל, למרות שהם בגדול די משמדים את הדמוקרטיה שם, כן, אבל בתנאי שאני אקבל את החוקה האמריקאית, בתנאי שאני אקבל את הגבלת שתי קדנציות האמריקאית, אבל לא, הם רוצים להחזיק את המקל משני קצותיו, אז אני מסביר בפעם המיליון, כמו שינון אמר, קאטו הזקן זה אגב שלי, שהוא כרגיל גונב.
קאטו הזקן זה פה... שלך.
אני אומר לך את זה לפחות 7 שנים.
גם השמה ישראל זה שלך?
לא. Okay. שזה שלך. בוא okay. נעשה חלוקה.
Okay.
תרשום, קאטו הזקן, בן. טנטרום, בן. שופרות, בן. ביצה, בן. אתה שמה ישראל, אוי אוי אוי, יש עוד, כן,
אוסטגרט
המייסה, אוהב דקל שכבר נשכח, ועוד כל מיני. אז הלאה, אז בקיצור, אתם 40 שנה שולטים פה, יכולתם לעשות, עכשיו, מה הקטע? שרוב הזמן שהוא שלט פה, הוא עשה בדיוק הפוך, הוא בכלל, הוא לא רצה לשנות מערכת המשפט, הוא הגן עליה, אני לא אלאה אתכם עכשיו בכל האינסרטים. הוא לא רצה להילחם בעזה בכלל. הוא כל הזמן, הוא כותב בספר שלו שבנט וליברמן ניסו לגרור אותו לעזה, אבל זה חוסר אחריות. לחיזבאללה הוא נתן מתי כל זה משתנה ובאים עם ה-D9, כשהוא מוצא את עצמו בעמדת הנאשם. אז באמת, באמת כל כך רחמנות על זה שהוא לא, באמת לא נותנים לו, כן? אפשר לשלוט פה, היו פה ראשי ממשלה שעשו דברים מטורפים ומדהימים, וראש ממשלה בישראל זו ישות מאוד מאוד חזקה. אני הייתי גם משנה שיטת הממשל. חייבים שהממשלה פה תהיה הרבה יותר יציבה, ומצד... אז לסיום אני רק אשמיע לכם, כי זה מצחיק נורא.
ולא הספקנו לדבר, סאו.
עזוב, ינון, בוא, הספקנו. רק... אז רק תשמעו, נכון, הוא אמר את זה באמת בצחוק, רק תשמעו...
לא, אתה לא מכיר אותי, אני לפעמים אומר דברים בהומור.
כן, כן, בסוף אני אבין את זה. אנחנו בעידן חוסר הבושה, דברים שהיו עושים בלחש ובפתקים, ובחדרי חדרים, תשמעו דודי אמסלם אתמול, יש גם פאנץ' בסוף עם הבת של יהושע מצא, קראתי לזה, אהבת את הבת של יהושע מצא.
עד שאנחנו מצליחים להביא מועמד שלנו, לתפקיד מסוים, שפוסלים לנו את זה בנבחרות כאלה ואחרות, שלושה חודשים אתה עוצר את זה, חברה ביטחונית מספר אחד במדינת ישראל.
הוא מדבר על ישראל כץ.
אתה באמת קורא לעצמך שר הביטחון, אתה לא מתבייש? אין ליושב ראש לתעשייה האווירית, אין ליושב ראש שלושה חודשים. זה לא חברת המתנסים, לא שאני מזלזל בחברת המתנסים חס ושלום. ומי עושה את זה? שר מהליכוד, מר ישראל כץ. דרך אגב, אתה גם אהבת את הבת של יהושע מצא מדירקטוריון רפאל. יהושע מצא שהיית מצחצח לו את הנעליים. בשר מבשרו של חירות, לא הליכוד. אתה פשוט בושה וחרפה. למה אתה מפחד שגלעד ארדן, מה? יותר פופולרי ממך?
ככה המדינה הזאת מתנהלת, זה רק קצה, קצה קצהו של קרחון, ואין טוב מדודי אמסלם להיות הפרזנטור של זה. סיימתי, תודה, סליחה, שלום, זה לא יקרה שוב, ואין לי מושג כמה זה בגימטריה. בועז דוד, שלום.
שלום, שלום.
חבר טוב וקרוב של עודד ליפשיץ, שיובא היום למנוחות בניר עוז. תחושות?
כן, חבר טוב שלנו לצערנו, אנחנו צריכים להיפרד ממנו.
מאיפה אתם חברים?
אנחנו חברים מהצבא.
מה, שירתתם ביחד בסדיר?
שירתנו במילואים ביחד, הוא קצת יותר מבוגר ממני. אני רק בן 80, הוא בן 84. ונפגשנו מילואים, ועשינו מילואים בערך... תקופה ארוכה מאוד, בערך עד גיל 45-50.
מה עשיתם?
הוא היה בגדוד 50 במקור, נכון?
במקור, כן, אבל היינו במילואים בצנחנים, באיזו יחידה ספציפית, שמכונה מחלקת סגר, גדוד 66, גדוד 77, ושמרנו על קשר כל חברי המחלקה, במשך שנים רבות עד היום, אנחנו נפגשים כמה פעמים בשנה, ויש קשר אישי בין המשפחות, הילדים, ממש משפחה אחת גדולה.
ספר לנו עליו מההיכרות שלך.
כן, תשמע, עודד הוא בן אדם באמת, בן אדם יוצא דופן. אפשר להגיד עליו במילה אחת, מנץ'. אכפת לו מכל דבר, הוא לא חושש להביע את דעתו, הוא עוזר לאחרים, הוא חבר של כולם, הוא איש נורא מוכשר בתחומים רבים, אם במכונאות, במוזיקה, בגינון, היה לו גינת קקטוסים נהדרת, וממש איש יקר. והיה לנו גם מכנה משותף נוסף, ששנינו גרים ממש על הגבול, בקו עימות.
איפה אתה?
אני גר בקיבוץ יפתח,
למעלה.
בצפון.
כן, ואנחנו בערך קילומטר מהגבול, עודד ניר עוז, וכל פעם שהייתה איזו מתיחות, בדרום או בצפון, תמיד היינו מתקשרים ודואגים, מה נשמע, אפשר לעזור.
אתה ביפתח תגיד? ממתי?
אני ביפתח מ-65.
אוקיי.
תגיד, חזרתם כבר?
אנחנו עומדים לחזור.
יש לי, משפחה ביפתח, וזה כל כך, הייתי שם, ביקרתי שם, כל כך עצוב לראות את הקיבוץ הזה, שומעים. אבל אנחנו מדברים על עודד ליפשיץ, ורציתי לשאול אותך את השאלה הקשה. עודד, זה לא סוד, וזה גם לא בושה, מבוני הארץ, ואיש שמאל. והוא נלחם כל חייו לדו-קיום, לשלום. כאילו הוא ראה את האופציה מתישהו לחיות גם בשלום, גם עם העזתים, ו... הוא היה מתנדב בלהסיע את החולי סרטן העזתי ממחסום מרז לבתי חולים, ויוכבד על מנתו, שבעצמה נדמה לי חזרה פדויית שבי, אמרה משפט שאתה יודע, חתך לי...
יש לנו את זה, בן, יש לנו את זה.
אז הנה, בוא נשמע מה היא אמרה.
עודד היה לוחם גדול לשלום, היו לו יחסים מאוד טובים עם הפלסטינאים, ואחד הדברים שהכי כואב לי, שהם בגדו בו. הם הורידו אותו שאולה, אחרי שכל חייו הוא לחם למענה.
מה הוא היה, כאילו, אתה מנסה להבין מה עבר עליו בשבוע, שבועיים האלה שהוא גסס לבד במנהרה, אף אחד לא טיפל בו, מוקף באנשים שהוא נלחם למענם, הוא הרי הגיע לשם פצוע, ולפי הערכות פשוט מת מהזנחה וגופו קרס. מה עובר לבן אדם על הבגידה הזו?
אני חושב שאפשר לסכם את זה במשפט אחד, חרב עליו עולמו.
וואלה.
תסביר.
ממש, תשמע, במה שהוא האמין כל חייו, ובאמת, הוא היה פעיל, הוא לא רק דיבר. ומפח נפש אדיר, כן, שנגמר בצורה טרגית. לא פשוט.
ממש לא.
זה גם חרב עליך עולמך, אם אני יוצא מנקודת הנחה בסטריאוטיפ של קיבוצניק וחבר של עודד, אני מניח כאיש שמאל?
לא, לא. אני בדעות שונות.
אתה מבין? בועז, אצל ינון, אתה קיבוץ דיק, אז אתה צריך להיות שמאלן.
שטחי.
לא, אחד הדברים המדהימים שראינו באסון הזה שקרה לנו, זה ראינו את הקיבוצניקים, וראית, רק תעבור על השמות, ינון. ותראה שזה לא מה שהיה, יש היום הכל בקיבוצים, הכל מכל הצדדים הפוליטיים, יש בתי כנסת.
בוא נשמע איפה הוא, מה?
אני רוצה לספר לך, אנחנו קיבוץ יפתח ממש על הגבול, ובזמנו הייתה הגדר הטובה, אתה זוכר?
בטח.
בטח.
לבנונים באו לעבוד בארץ, עבדו אצלנו במפעל גם, וגם בין השאר אחד החברים בקיבוץ יפתח, הקים מקהלה משותפת של ילדי הכפר הסמוך בלידה, יחד עם ילדי קיבוץ יפתח. זה היה נחמד. כי בסך הכל חיינו בשלום, עד שה...
זה כפר שיעי?
השיעים כבשו שם את הכפרים. ברגע שהם שלטו או שולטים על האזור, אז זה עולם אחר. זה לא מה שהיה, אין ספק. ונגדם צריך להילחם בכל הכוח.
אז אוקיי, אז אתה אומר שחרב על עולמו של תפיסת העולם שלו. זה מעניין אותו האירוע הזה, אז כאילו, היה לך ויכוח איתו אידיאולוגי עם עודד, הייתם במקום אחר?
כן, תשמע, עושים כל כך הרבה ימי מילואים ביחד, אז מדברים המון, וגם מתווכחים. תשמע, אחד מהמחלקה שלנו, מהחבורה שלנו, זה גם נחום ברנע, הוא אחד מהחבורה.
נכון.
טוב, עכשיו הפללת את עצמך. מול ינון.
לא מולי. זה ידוע, ברנע כותב על זה הרבה.
וזה היה נחמד לראות את הוויכוחים שלהם, אתה יודע. אבל הכל ברוח טובה, בידידות ובחברות.
אגב, אפרופו נחום ברנע ושמאל, בנו של נחום ברנע נרצח בפיגוע בירושלים, האינתיפאדה השנייה. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, כשבאים להרוג אותנו, הם לא מבדילים בין לא עדות ולא דעות.
כן, נכון. נכון. ואני חושב שגם המדינה צריכה לעשות יותר כדי להגן על אלה שגרים ממש על הגבול. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל עד היום לקיבוץ יפתח אין ממדים.
וואלה,
זה מטורף.
כן? מטורף לגמרי. היו תקציבים במשך שנים, ותמיד התקציב הוסט למשהו אחר. רק ממש בתקופה האחרונה התחילו לבנות את הממדים הראשוניים.
תגיד, אז אם כבר אתה איתנו על הקו, ואנחנו, אני שמעתי אתמול, לא זוכר באיזה רדיו, את ראש יישובי קו העימות בצפון, משה דוידוביץ', בטקסטים מאוד חריפים נגד הממשלה הזה, שלמרות הכל, אחרי כל הדיבורים, והקשקושים, והתקציבים, והפרויקטורים, עוד אין תוכנית, עוד לא יודעים, עוד מסרבים להאריך את הזמן של אפשר להישאר מפונים, אנשים במבוכה, כאילו, כאילו אתם בסוג של לופ.
כן, חוסר ודאות. אבל זה בעיקר, תראה, אנחנו למזלנו, היישוב נפגע מעט, ובהחלט באו בשבועות האחרונים, באו המון מתנדבים ועזרו לנו לשקם אותו, ובוא נגיד, אפשר לחזור. אבל יש יישובים שהמצב הוא קטסטרופלי.
מה המצב במנרה?
מנרה זה קטסטרופה. היישוב נפגע קשה, קשה מאוד.
תווח לגמרי.
כמו מטולה, מנרה, מרגליות, אז יש כמה יישובים שבפירוש אני חושב שצריך בהחלט להאריך להם את זמן החזרה. אין אפשרות לחזור.
כן.
אומרים לי שאתה בעלה של ניצקה.
כן.
יש לי שם אנשים ביפתח, אחלה מקום, וישבנו שם עם מישהו מבני הקיבוץ נהרג במלחמה עצמה, ואני כבר לא זוכר כרגע את השמות, אני מתנצל, וישבנו עם אמא שלו, מי?
גל הרשקוביץ, זיכרונו לברכה.
וכן, וישבנו עם אמו בבית העלמין, כשהיא מתגנבת אליו, כל התקופה אי אפשר היה בכלל ללכת לבית קברות, אז הם קברו אותו בלילה, ואחר כך כדי לבקר את הילד, היא מתגנבת ומקווה שלא יראו בה. תגיד, אתה מאמין שהמציאות הזו השתנתה? שמה שקרה ומה שצהל עשה, וכל הצדים שננקטו, אפשר עכשיו לחזור בביטחון לקו בצפון?
תראה, באמת אז, הבית הקברות שנפתח, הוא היה בעיקר בכינון ישיר עם הכפר בלידה שממולנו. וזה היה מסוכן ממש להגיע אליו. ובאמת קברו את גל בחשיכה, לאור הששיות. זה היה ממש דבר אבסורדי. היום אנחנו מרגישים חופשי. אפשר להסתובב, ואנחנו מרגישים לגמרי מוגנים. כל הבתים שפונים אלינו מהצד של הכפר בלידה הם הרוסים, ויש לא מעט צבא שמגן עלינו, ואנחנו מרגישים בטוחים.
טוב, זה יותר טוב מכלום. זה חשוב.
כן.
תנחומים על אובדן חברך, ותודה על השיחה הזו.
תודה לכם, תודה.
תודה.
פרסומות.
קיבוץ יפתח נוסד ב-48, אחרי מבצע יפתח. שם כל הקרבות של נבי יושע. מכיר את המשטרה שם?
בטח. בכלל, תשמע, הקיבוצים, עכשיו אתה שומע את שלמה קרי, לא דיברנו על זה, איך לא? כנראה זה בטח היה בהם שאין לנו תוכנית. ואתה אומר, מה איפה כל השנאה לאנשים האלה? שקודם כל זה בכלל לא אותם האנשים. אתה ראית, תשמע, אתה ראית מנצור ושרעבי וזה, ובתי כנסת, זה... הכל עובד, אנחנו כל הזמן אחד עם השני. די,
בוא לא ניתמם, נו, עזוב.
אני לא אומר, סליחה, מה יש...
איפה השנאה לאנשים האלה, נו, באמת.
מאיפה השנאה לאנשים האלה?
האנשים האלו הם בני אדם, וגם להם יש שנאה לאנשים ההם, ולאנשים ההם יש...
לא, אין להם שום שנאה לאנשים ההם.
הזכויות הן זכויות. הזכויות הן זכויות. מה שהיה פה לפני 100 שנה, 90 שנה.
לא לפני 100 שנה.
לא, גם 70 שנה, 80 שנה. הזכויות הן זכויות. אבל בל נשכח, אנשים הם בני אדם. בני אדם יש להם סנאות, קנאות, גזענויות, התנסויות, וכל מיני דברים כאלה, כלפי אנשים אחרים. חוץ מזה קרו עוד דברים. חברתיים.
באשמת הקיבוצניקים. אתה יודע, מישהו הזכיר שהמושב שגר בו שלמה קרי, האיש שמלא שנאה, הוא קיבל גם את כל האדמות שלו במתנה מהמדינה, כן. אבל עזוב, זה כל כך ירוד. אני מפנה אותך לנתן אשל, שהסביר לך.
איך נתן אשל? מאיפה הבאת עכשיו את נתן אשל? האיש הכי מקורב לביבי. אתה יודע מה? אני מכיר את ביבי 30 שנה, אני לא מכיר, לא שמעתי אף פעם נתן אשל. אני אומר לך אמיתי. אוקיי, אז אין לי מושג. אני לא מבין על מה אתה מדבר.
אז אתה לא מדבר, אתה לא מבין.
לא באמת, הוא שולח וואטסאפים לעיתונאים, זה נכון.
אז אני מזכיר שוב שהוא האיש הכי קרוב לבני הזוג, ואני מפנה אותך פשוט לאמירה המוקלטת שלו, איך נתניהו לקח את השנאה הזו, והפך אותה לכלי פוליטי.
איזה הכי מוקלט קרוב לבני הזוג? על סמך מה אתה אומר את הדבר? אין לי מושג.
זה יותר ודאי מזה שהשמש זורחת כל יום במזרח.
זה כמו שאתם אומרים שאני מקבל הנחיות.
עכשיו אתה רשאי לצאת לפרסום.
זה כמו שאתה אומר שאני מקבל הנחיות מיער נתניהו, שלדעתי חצי שנה לא שמעתי ממנו.
לא אמרתי שאתה מקבל הנחיות מיער נתניהו.
כשאני אומר אתה, אני מתכוון אתם. כשאני אומר אתם, אני מתכוון כולכם. כשאני אומר כולכם, אני מתכוון פרסומות. איציק פיטוסי, שלום.
וברכה.
אבא של ישי, השם יקום דמו, וחבר הנהלת פורום הגבורה. תודה שאתה איתנו.
איתכם, תודה רבה, ינון, תודה על כל מה שאתם עושים. אנחנו בימים הטורפים שלנו.
איך אתה רואה את המצב עכשיו? כן חלק שני, לא חלק שני? מה היית חושב שצריך לעשות עכשיו?
רק נגיד שסמל ראשון ישי, זה פיטוסי או פיטוסי?
פיטוסי.
בלי דגש?
בלי דגש, נכון.
אז סמל ראשון ישי פיטוסי, השם יקום דמו, לוחם בגדוד 13 של גולני, נפל בגיל 21, אחרי שנלחם עד הכדור האחרון בנחל עוז ב-7 באוקטובר.
כן. מגד גרינברג, שגם אותו כולנו זוכרים, שנפל אחר כך, התקשר אליכם אחרי הקרב הזה לספר כמה הוא היה גיבור.
נכון, הקרב הרואי, קרב שישי ושבעה לוחמים נלחמו בשעות הבוקר, ולמרות הפגיעה בנמר, המשיכו להילחם, הגיעו לנחל עוז, וראו כשהם לא מצליחים מתוך הנמר להילחם, יצאו אחורה חזרה, פרקו מהנמר מהצריח, כי הכבש היה אחרי שישי לא נפגע, יצאו עם כל מה שהם יכולים, וחזרו להילחם מול מאות מחבלים שהיו בתוך נחלות, עד הכדורים האחרונים שהיו ברשותם. בניסיון להציל את כל מי שהיה בנחלות, עם את החברים שלהם, עזיבים מפלוגה בית, ועם את הצפיתניות, ואת כל הכוחות שהיו בתוך נחלות.
מאיפה אתם בארץ?
אנחנו היום גרים ביישוב תלמון, לפני כ-20 שנה אפשר להגיד עכשיו, כמעט גורשנו מביתנו מגוש קטיף.
וואלה.
ישי חזר ונלחם אחרי...
ישי בגיבוש היה בן כמה?
בן 3.
וואו. ואז עברתם לתלמון, תלמון זה מערב בנימין.
נכון, אנחנו היינו בדרך עם הקהילה, שקהילה התארגנה, וחברנו ליישוב...
עוד משפחות, מאיזה יישוב הייתם?
היינו קצת ביד בנימין, לא קצת, היינו כמעט מספר שנים אחרי התנתקות, ועברנו ליישוב תלמון.
לא, בגוש, באיזה יישוב?
בגוש, גוש, אנחנו גילנו כבר את הדור הרביעי, שהיה עוד דור הרביעי, ההורים של אשתי מגני טל, ההורים שלי מעצמונה, סבים וסבתות ניצולי שואה שהגיעו והקימו והפיכו את השממה בגוש קטיף
בנבט
תלים.
אוקיי.
שפחה שורשית בארץ ישראל.
ברוך השם. ברוך השם. טוב, מה אתה אומר על המצב שבו אנחנו נמצאים?
מצב שאני קורא לו מצב קשה, אנחנו נמצאים בימים שהם קשים לראות את הארונות שהם חוזרים, אנחנו רואים את התעתועים של החמאס, אנחנו באופן אישי כרגע מאוד במצב, נקרא לזה שעם המון אמולציות שאנחנו אמורים לקבל את התחקירים כהורי גולני, שגם איתנו מתיעתי הוא כבר שנה וחצי, שגם פה יש לנו הרבה תעתועים להורי גולני והורי התצפיתניות מנחל עוז של התחקירים, אבל בואו נדבר על מה שקורה איתנו.
כן, אנחנו ישראל בדילמה, ישראל, אתה יודע, על קרני הדילמה, שלב ב', הערכת שלב א', חידוש מלחמה, איפה אתה, מה אתה חושב שצריך לעשות?
לי נראה שעם ישראל לרגע שוב פעם מתחיל לשכוח מהר מאוד מה קרה בשביל אוקטובר, ומול מי אנחנו נלחמים, מי הם ראשי החמאס, הנשיאים, הרוצחים, איך הם, מה קורה, מה הם עשו לנו, ואני תועל לעצמי לרגע, והבנים שלנו שיצאו להילחם, והבנים שמסרו את נפשם כדי להחזיר את החטופים, מול מי אנחנו נמצאים, מול נאצים שמשחקים בנו, שמתעתיים בנו, ואני חושב שאנחנו צריכים מאוד לקחת, לא לשכוח את מה שקרה פה בשביל אוקטובר, כי השביל אוקטובר בפתח.
אתה בעד להאריך את שלב א'?
אני בעד שאנחנו קודם כל נחות היטב מול מי אנחנו מתמודדים, ואם אנחנו רוצים את זה כדלת מסתובבת, דלת מסתובבת זה הכוונה, אם אנחנו ממשיכים ומשחררים את המחבלים, שהיום הבן שלי נהרג, ומחר אנחנו נגדיל את המשפחה שאנחנו רוצים להשאיר אותה סגורה, את משפחת השכול, ואנחנו אמורים, מה שנקרא, להיצמד להחלטות קבינט המלחמה, וזה כולם מבינים שאין לנו פרט למיטוט החמאס לגמרי והוצאתו מרצועת עזה, הגירוש לא יכול להיות שום שלב אחר. הם צריכים להבין שמול מי אנחנו נמצאים.
לא, אבל אתה לא חושב שראש הממשלה שם לגמרי, עם כל ההכרזות שלו, כל מה שהוא אומר, על בטרות המלחמה, ולמרות, אתה יודע, עכשיו גם יש את טראמפ, זה ברור שהולכים להשמיד אותם. זה ברור.
אז מה יגרום להם? אני שואל שאלה אחרת. אתה חושב שיש להם קלפים אחרים, פרט לחטופים, להתמודד עם המצב? תראה מה הם עושים לנו כל שבוע.
לא, בסדר.
תראה לכן... מה הם עשו למשפחת דיבס. תגיד, אנחנו שוכחים אם מול מה אנחנו לא, נמצאים?
ממש לא, ממש לא. הכל ברור, הכל ברור. רק אנחנו רוצים לשחרר כמה שיותר חטופים לפני שהולכים למהלך הזה. זה הכל.
אני שואל שאלה, אתה משחרר חטופים כדי שמה? שהבן שלי השני שנמצא כרגע עכשיו בכניסה לרצועת עזה, שהוא ייכנס ועוד הפעם אני אבד את הבן שלי השני? אני שואל שאלה, אנחנו היינו בהישגי מלחמה, כל כך אדירים שהם עמדו להתמוטט. אם היינו לוחצים עוד טיפה...
לא, אוקיי, אז אני מבין שהתנגדת לעסקה, אני מבין, וזה לגיטימי, ובסדר, אני מבין את זה. כי אתה אומר, יש לזה מחירים שאנחנו נשלם עליהם, וגם בזה אני מניח שאתה צודק. אבל עכשיו אנחנו בנקודה הזאת. עכשיו, אתה נגד להאריך את הפעימות?
אני בדעה אחת, אם אנחנו עושים הערכה של פעימה, אנחנו שמים מול אלינו את המחיר שאנחנו משלמים, נשלם, ומה קורה ביום אחרי. אם אנחנו הולכים לחתום על עסקה שכולם חוזרים ומפסקת המלחמה, לזה אין לי שום פנים באופן.
זה לא שם, זה לא שם. אנחנו לא שם.
כן, למה? תראה, אנחנו מייצרים כרגע בתוכנו איזושהי ספקולציה, שאחד מועד כולם ונזרק את החלל על האוויר. זה לא שעכשיו יש לנו איזושהי עסקה שאומרים, תחזירו את החטופים.
אין עסקה כזאת.
אנחנו לא ממשיכים
אתכם. אין עסקה כזאת.
נכון, אז גם לדבר עליה. לא, החמאס נראה, החמאס יכול לחתום על עסקה שהוא יחזיר את החטופים ויורד מנשקו ויוצא מרצועה, ומישהו אחר שולט ברצועת עזה, יש לנו עסקה כזאת?
לא, אין.
אז מה, אז אנחנו נורים לעצמנו ברגליים?
לא.
אנחנו נורים, שמה, שהאבא אחר יהיה, שאנחנו נביא את המשפחת השכול?
אנחנו עושים מאמץ כרגע לשחרר יהודים שבשבי. אנחנו, זה מה שאנחנו עושים. בתוך הסיטואציה שבה אנחנו עושים, נמצאים לשחרר כמה שיהודים. ואחר כך, בעזרת השם, נפתח עליהם את שערי הגיהנום. זה האירוע.
אבל הם לא יסכימו לזה, הם לא מסכימים לזה. אם החמאס היה בא ואומר היום,
אם הם לא יסכימו, אז נפתח עליהם.
את כל החטופים, אתה יודע, כמה זמן גיסי שהיה אמור להיות גיסי, אדר גולדין, שחודש לפני החתונה עם גיסתי, פחות מחודש, 3 שבועות, 10 שנים לא הצלחנו להביא אותו, על מה אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים? אנחנו מתעסקים. אנחנו מתעסקים
עם אלה
שחוצחים את התינוקות.
אבל לא, בדיוק כשאני בא לשאול שאלה.
מספיק, דיברת מספיק, אתה לא צריך פה להתערב בכל דבר, כאילו.
נתתי לך דווקא, כאילו מהכיוון שלי לדבר איתו
על הקטע. משתלט על כל השיחה, ואי אפשר...
לא, לא, אז הנה, אם אתה אומר שאנחנו צריכים לסיים, אני מוותר. סליחה, זה קשה לשמוע, אבל זה המצב.
יציק פיטוסי, אבא של ישי. תודה שדיברת איתנו, בעזרת השם, שלא נשלם מחירים גבוהים מדי על דברים שאתה מזהיר מפניהם.
זה הכל תלוי בנו, והזמן שלנו כרגע, זה להזכיר מה קרה בשביעי לאוקטובר, שנדע מול מי אנחנו מתעסקים.
חד משמעי צודק.
תודה. ואני מקווה מאוד, רוצה לנצל בשבילך את זה, שבאמת גם בנושא תחקירי צהל, שמורים אחרי שנה וחצי לצאת לעורר גולני, לנחל עוז, שיהיו אמיתיים, מי שהביא עלינו, זה חלק מזה, זה כל הנושא של לא היינו ערוכים כמו שצריך.
תודה, יאית.
בשנים
האחרונות. עידן רייכל, בשיר שמצאתי ביוטיוב, מישהו שלח לי, אוקיי? עם אנה מורה.
עם אנה מורה.
כן, בבקשה. למה הוא לא נכנס?
הוא עסוק. פשוטה
אל מול היד המכוונת, רק לנשום מול הים שישאר אחרינו. יום נגמר, לילה שמביא לו התחלה חדשה. Love
Deus, onde encontro minha calma. Só Deus sabe como comer amanhã em saíste nesse dia em que me deixaste e para sempre partiste. Sabe Deus como é fria a nossa cama. Sabe Deus como a minha voz se chama. Só Deus sabe como posso viver nesta tristeza de saber que não vais voltar, esta minha certeza. Mas se Deus quiser, tu estarás a minha espera.
עכשיו אני שם איזה לב, גם היום התלבשנו אותו דבר. אשכרה. עם הריצ'רץ' והכל.
אלוהים יודע, היא שרה. כל מה שיש בנשמתי, אלוהים יודע.
שרה יפה.
איפה אמצא את הנחת שלי, רק אלוהים יודע. כמה רגוע היה הבוקר בו יצאת, אותו יום שבו עזבת אותי. ולתמיד הלכת.
אין כמה דיישתי פרסק ופרטישת.
הייתי אתמול בחתונה, פגשתי אב שכול מהמלחמה, שהראה לי סרטון קשה מאוד של הבן שלו, קשה מאוד, טורף. אולי הוא רוצה שאני אפרסם את זה, אני לא יודע אם אני יכול, אבל נראה.
שלח לי, אני אתן לך עצה.
הוא לא שלח לי את זה, זה אצלו, זה אירוע קשה. נראה. טוב, חבר'ה, שיפה, אשיר?
כן.
עידן רייכל.
וארנה מורה.
כן. יש איזה מישהו שולח לי כל יום שישי איזה שיר יפה. אז הוא שלח לי. בוא נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן, לשקד מורג ויציק אהרון, לאופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, לראות מתתיהו ארגון, אורי דבש ואחיה גלוק.
תודה.
בדברים שאת אומרת, אמת פשוטה, אמו היד המכוונת, רק לנשום, מול הים שישאר אחרינו, יום נגמר, לילה שמביא לו התחלה חדשה.